שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר בראשית, והגענו לפרק כף דלת בפסוק א'. דיברנו על זה שהתולדה של העקדה זה הפוריות של יצחק. יצחק צריך להתחתן כדי להוליד את האומה. כלומר, עד אז יש רק ממד אחד של צדקות שהוא דומיננטי בעולם, מידת החסד. מכאן ואילך יש מקום למידת הדין, ומכאן ואילך המיזוג של המידות בבחינת וילכו שניהם יחדיו, אברהם ויצחק. עד כאן מובן. אם כך, זה מזמין את זקנתו של אברהם. מה זאת אומרת? כתוב כאן, ואברהם זקן. אם אברהם זקן, סימן שיש מישהו אחר שצריך לתפוס את מקומו, והוא יצחק. ואברהם זקן, בא בימים. והשם ברך את אברהם בכל. מי זה והשם? הוא ובית דינו. כלומר, מידת הדין מתחילה להיכנס לזירה. והשם, כן? ברך את אברהם בכל. מה המשמעות של הביטוי הזה? יש בחזל שלוש דעות. דעה אחת אומרת שהיה לו בן. זה נקרא ברך את אברהם בכל. ובפרט שבכל, בגמטריה, בן. יש אומרים, והשם ברך את אברהם בכל, שלא הייתה לו בת. יש דעה כזאת בחזל. שלא הייתה לו בת. שאלה, למה זה ברכה שאין לו בת? וכי זה לא טוב שיש בנות? איך אפשר לעולם בלי בנות? מי שיש לו בת יודע כמה שזה חמוד. מה רע בזה שיהיה לאברהם תהיה בת? אלא שאצל אברהם זה לא טוב שתהיה לו בת. כי אם היא תתחתן, אין לו למי להשיא אותה. משום שהבת מקבלת זהות מבחוץ. ואז יוצא שיהיו לאברהם שני שבטים, שבט יצחק ושבט ביתו. ושבט ביתו יהיה בשותפות עם אומות העולם. כיוון שעוד לא נוסדה הזהות הישראלית, צריך שהכל יישאר במעגל סגור, במעבדה סטרילית, שבתוכה אין מגע זר. לכן ברכה היא לאברהם שאין לו בת. לאחרים בוודאי צריכה להיות בת. דעה שלישית היא, בת הייתה לו לאברהם, ובכל שמה. קראו לה בכל. איפה לקחו שיש שם כזה לבת? כנראה בהשפעת הצרפתית, ניקול. אז יש בכל. כן? יש לו בת, ושמה בכל. מה פירוש הדבר שיש לו בת שקוראים לה בכל? אומר הרמב"ן, אל תחשוב שמה שכתוב שהייתה לו בת, אומר הרמב"ן, אין הכוונה שהייתה לו בת. אלא הכוונה שהייתה לו מידה, מידה בנפש. המילה בת זה גם כלי, מחל. עשרת צמדי חרם יעשו בת אחת, אומר הנביא ישעיהו. כן, מצאו בחפירות ארכיאולוגיות כלים שמכילים בערך 20 ליטר, וכתוב עליהם בת. כן, בת זה כלי, מידה, זה משהו שמודד. אז הייתה לו מידה לאברהם, ואיזו מידה יש לו? מידת הכוליות, הוא אישיות כוללת, מכלילה, מכילה. זאת השכינה שנקראת בת, הספירה העשירית, צריך לך מהקבלה, ספירת המלכות. כך שלשלושת הדעות, גם לפי הדעה הראשונה שבכל זה בן, גם לפי הדעה השנייה שבכל זה שאין לו בת, וגם לפי הדעה השלישית שבכל זה בת, אין לו בת. לפחות לפי דעת הרמב"ן. זאת אומרת שאצל אברהם, העולם הוא עדיין עולם בהתהוות, עולם של פעולה ולא נפעלות. עשייה לא קבלה. בסדר? ויאמר אברהם אל עבדו, זה כאן ביתו המושל בכל אשר לו. סימנה ידך. תחת ירחי. מה יש מתחת לירך? ברית המילה. כלומר, בעצם אברהם מבקש מעבדו לאחוז בברית המילה שלו. למה זה כזה חשוב? זה כזה ממש לא אסתטי, נכון? האם היינו רואים דברים כאלה, זה היה בוודאי מזמין אצלנו תלונה במשטרה. אלא שאצל האבות, הדבר הקדוש ביותר שיש להם זה המין. כי זאת ההמשכיות של האומה. כלומר, הקדושה של הדורות. הרי כשאדם נשבע בבית דין, הוא צריך לקחת חפץ של מצווה, ספר תורה או תפילין. חפץ של מצווה של האבות זה ההולדה. ולכן אצלם, בספירה הרוחנית שבתוכה הם נמצאים, בעצם סימנה ידך תחת ירחי, זה מהווה הדבר הקדוש ביותר שיכול להיות, המעמד היותר רציני שיכול להיות. כן? זה הקשר, זה המצווה שהייתה להם, לא הייתה להם מצווה אחרת, ייחודית ל... כן, לא הייתה להם מצווה, חפץ של מצווה אחר מאשר זה, הייחודי למשפחה הזאת. סימנה ידך תחת ירחי ואשביעך בשם אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. איך נקרא הקדוש ברוך הוא אצל אברהם? אלוהי השמיים ואלוהי הארץ. מעניין. מאיפה הביטוי הזה בא? בואו נבדוק. אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. מה רע בבנות הכנעני? מה שרע בבנות הכנעני זה שהן מבחוץ. מבחוץ. כל זמן שהזהות העברית, הישראלית יותר נכון, עוד לא נולדה, אי אפשר לערב גורם מבחוץ. הדבר הזה מסביר לנו דבר מעניין. יהודה, הנין של אברהם, מתחתן עם כנענית. כן? מדוע? הרי אברהם, יצחק ויעקב הקפידו שלא לעשות כן. אז מדוע בדור הרביעי פתאום אפשר להתחתן עם כנענית? כנראה שיהודה מבין, תודה, כנראה שיהודה מבין שהזהות ישראל כבר נולדה. ייתכן מאוד, אנחנו נראה את זה גם בהמשך, שזאת נקודת הוויכוח בין יוסף לאחיו. האם הסתיימה תקופת האבות או שלא הסתיימה תקופת האבות? אם לא הסתיימה תקופת האבות, עדיין הזהות בהתהוות, אי אפשר להתחתן עם כנענית. זו דעתו של יוסף. לעומת זה, דעתו של יהודה היא שאכן כן, הזהות הישראלית כבר הופיעה בעולם, ולכן צריך להוכיח את זה, על ידי שמצרפים אל האומה צדיקים וצדיקות מהאומה הכנענית שישבה בארץ הזאת. וכנראה שהישיבה בארץ יש לה איזושהי זכות, ולכן מתחתנים כנענית. אבל בשלב הזה אומר אברהם לעבדו, לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אם אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. זה לכאורה מוכיח שמולדתו של אברהם הייתה חרן, ולא אור כשדים. יש על זה מחלוקת בין הרמב"ן לבין רבי אברהם בן עזרא. אבל כאן משמע, לכאורה, כמו הדעה שאומרת שזה היה בחרן. מעניין שאברהם קורא לזה ארצי. כן, הארץ שבה הוא גדל, זה הכוונה. יפה. אתה אומר, לכאורה צריך להיות כתוב, אלוהי השמיים והארץ. מדוע אתה אומר, ואלוהי הארץ? כן, זאת השאלה שלך. התשובה היא פשוטה מאוד. אלוהי השמיים זה דבר אחד, אלוהי הארץ זה מישהו אחר. אלא שהתורה גילתה לנו שאותו אחד שהוא אלוהי השמיים הוא בעצמו אלוהי הארץ. דבר שבכלל לא מובן מאליו. אלוהי השמיים זאת משמעות ספיריטואלית, רוחנית. אלוהי הארץ מעורב בתחום הפוליטי. הרמב״ם אומר במורה נבוכים, אם אתה רוצה לדעת על איזושהי שיטה, תורה, אם היא אלוהית או לא. אחד המאפיינים של תורה שהיא אלוהית, זה שהיא עוסקת גם בשמיים וגם בארץ. מובן? זאת אומרת, יש שיטות שמגלות את אלוהי השמיים, יש שיטות שמגלות את אלוהי הארץ, זה כבר לא תורה. לכן החידוש של הוו, של ואלוהי הארץ, שאף על פי שזה נשמע שני דברים שונים, זה אותו דבר. ככה אנחנו אומרים גם בתפילות. אלוהי אברהם ואלוהי יצחק ואלוהי יעקב. למה אתה לומר אלוהי אברהם, יצחק ויעקב? אלא שכאשר אתה מבקר אצל אברהם ושומע את מה שיש לו לומר על אלוהיו, אחר כך אתה מבקר אצל יצחק ושומע מה שיש לו לומר על אלוהיו, נראה לך שהם דיברו על אלוהים שונים. והתורה גילתה שהשם הוא כל האלוהים האלה. מובן? טוב. בואו נמשיך. קים אל ארצי ולמולדתי תלך ולקחת אישה לבני ליצחק. מעניין איך יצחק מתחתן. הוא מתחתן באופן מאוד שונה משל אברהם. איך אברהם מתחתן באמת? בתורה זה לא כתוב איך הוא התחתן. אבל יש להניח שהוא ושרה גדלו ביחד. ביום ההולדת העשירי של אברהם, אז הביאו לו תינוקת, אמרו לו, היום יום הולדת, הנה נולדה לך אחיינית, תשמור עליה. כן? והוא, התפקיד שלו היה לנדנד אותה בלילה. היא קצת גדלה, הוא שיחק את הגולות. היא קצת גדלה, הם דיברו קצת על עניינים מטאפיזיים. יש אלוהים, אין אלוהים, מי האלוהים? גדלו ביחד, פתחו סניף של תנועת נוער בתוך השכונה, אמרו, בואו תאמינו בשם וכו'. ככה הם גדלו, יום אחד אמרו, אולי נתחתן. זאת אומרת, יש היכרות קרובה אצל יצחק, בדיוק הפוך. נפעלות מוחלטת, הוא לא פעיל בכלל, מישהו עושה את זה בשבילו. נשאלת השאלה, איך יותר טוב להתחתן? נבדוק, נלך אולי לדור הבא, אולי סוף סוף יחיו שם. יעקב אבינו מתחתן עם שתי נשים. אמא אחת, הראשונה שהוא מתחתן איתה, זה אחת שהוא לא רוצה. כפויה עליו. עבדו עליו, חיתנו אותו. מה עם השנייה? פגישה רומנטית לקראת השקיעה לכל צללי החלילים ליד הבאר. רומנטיקה. זה מתחיל להיות מסובך. לפי זה יש ארבעה אופנים להתחתן. מה זה אומר? זה אומר שזה בכלל לא משנה איך מתחתנים. מה שחשוב זה מה שעושים עם זה. כן? אין פטנט. תתחתן ככה, יהיה טוב. תתחתן ככה, לא יהיה טוב. לא, זה שטויות. השאלה היא מה תעשה עם זה. בואו. אז בואו נראה מה נאמר כאן. ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי אל הארץ הזאת, היישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. מה זה אומר? זאת השאלה היחידה שיש לו. אולי צריך לשאול האם אתה רוצה שהיא תהיה גבוהה או נמוכה, עיניים כחולות או עיניים ירוקות. כלומר, מידות כאלה, מידות כאלה. נראה שהדיון היחיד שמעניין את המשפחה זה איפה יגורו הזוג. זה הדבר הכי חשוב. כל השאר לא חשוב. למה זה כזה חשוב? אנחנו מבינים שיש כאן, התחלנו לדבר על זה, מאבק סמוי בין שתי שושלות. שתי שושלות שבאות מטרח, ושתיהן הם המשך של העבריות הקדומה. אין, הרי מצאנו שהאב הקדמון של כל בני עבר, איך קראו לו? עבר, נכון. והוא עסק בכמה דברים חשובים. קודם כל, התכונה הבסיסית של הנפש שלו זה שהוא היה נביא. נכון? חז"ל אומרים, עבר נביא היה. זאת אומרת, נביא היה. זאת אומרת שהוא מבטא את סגולת ישראל. מה שהעם היהודי מתמחה בו. דבר נוסף, אותו עבר עסק בשאלה מטרידה ביותר, והיא אחדות האנושות. עד כדי כך שהוא קורא לבן שלו פלג, על שם ההתפלגות של האנושות. כלומר, התרדה של הנפש העברית בנבואתה, זה כיצד לאחד מחדש את העולם. וכאן יש אופציות שונות בתוך המשפחה. האופציה של אברהם לעומת האופציה של נחור. לפי מה שלמדנו מהפסוקים הקודמים, ואנחנו לא נחזור על כל הניתוחים, נחור הוא בעד שיטה קוסמופוליטית, המבקרת את הגלות, הנותנת מקום לפתיחת קהילות קהילות של עבריים במוקדי ההשפעה של התרבויות השונות. כלומר, נחור מוכן להיות אפילו ארמי בשביל זה. להיות עם דרכון ארמיקאי, גרין קארד, ולהקים מרכז של קדושה בתוך התרבות הארמית. זאת השיטה. לעומת השיטה של אברהם, בציווי השם. לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, מתוך המרכז הלאומי תהיה השפעה אוניברסלית. האוניברסליות תתחיל ממקום חי, שבו אתה עצמאי, אתה עצמך. כך שאפשר לומר שיש פה מאבק בין הקוסמופוליטיות לבין האוניברסליות, ובין שתי המשפחות יש קשרי חיתון בגלל הקרבה הרעיונית. כל השאלה היא, מי יכריע? וזה יוכרע על ידי השאלה, איפה יגור הזוג? כלומר, אברהם כבר בארץ ישראל. נחור כבר בחוץ לארץ, בארם. אז זה אחד אחד, תיקו. מה יהיה בדור הבא? הדור הבא, יצחק לוקח את רבקה. 2-1 לטובת בית אברהם. אבל אחר כך, בדור הבא, יעקב צריך לברוח. מגיע אל בית לבן, אומר לו, יש לך מזל. יש לך מזל שיש קהילה לקבל אתכם כשיש בעיות אצלכם בארץ. אז בסדר, תתחתן עם הבנות שלי, תעשה איתי יהלומים, רק אל תיקח את הילדים שלי לצבא. תצ'ר פה. יעקב מסכים. 3-2 לטובת בית נחור. נכון? אז בינתיים מי מנצח? הגלות. יום אחד יעקב אומר, זהו, אני עוזב, הולך הביתה. לבן מבקש להרוג אותו. להרוג? מה קרה? בוודאי. אם יעקב לוקח את המשפחה אל ארץ ישראל, הוא פוסל רטרואקטיבית את כל השושלת של נחור. נחור, פתואל, לבן, בני לבן. כולם. כל זה נפסל, הגורל ההיסטורי עכשיו הוא בארץ ישראל. בדיוק, אתם מבינים, המתח פה הוא מאוד לא פשוט, עוד יותר בעייתי כאשר בתוך הבית של יעקב יש מישהו שיתחיל לחלום עוד פעם על גלות. יש לו חלומות, כוכבים, בלילה של הגלות, לפרנס את העולם כשאנחנו מעלמים עלומים בתוך השדה. עוד פעם בעיות. יוסף ויהודה רבים על זה. בסדר? כלומר, אתם רואים שלכל אורך ספר בראשית, הנושא של הארץ הופך להיות הנושא המרכזי. כשהנושא של התורה, אם בכלל מופיע, ממש דחוק. נדחק אל הפינה. מובן. כן, בבקשה. בבקשה, אדוני. המילה מה?
תאווה.
תאווה, כן. טוב. שתי שאלות כבדות משקל שאלת. האחת, זה שהקדוש ברוך הוא לא נגלה לנחור. אז מה באים אליו בטענות? תשובה. השאלה היא למה הוא לא נגלה לנחור. כלומר, למה נחור לא היה אחד כזה שראוי להתגלות? דבר נוסף, נחור כן היה ראוי לניסים. הנה ילדה מלכה, גם היא בנים לנחור אחיך, גם היא כמו שרה. שתיים, המילה תאווה לא מופיעה כאן. אתה אומר, אמרת שקראת את המילה תאווה, היא לא כתובה כאן. לא כתוב תאווה, כתוב לא תווה. תווה, נכון? המילה לאבות, עם בית, לא עם וו, בתנך, משמעותה לרצות. המילה לרצות, שאנחנו משתמשים בה בעברית מודרנית, לא קיימת בתנך. פשוט מאוד. לא כתוב בתנך. אין שום אדם בכל התנך כולו שאומר, אני רוצה. לא קיים. אז בעברית אומרים, לא טובה. בסדר? המילה רצון בתנך יש לה משמעות אחרת. המילה רצון, אומר רש"י, כל לשון רצון שבמקרא, אפיש מינט בלעז. כן. מה? אפזמן, כן. זה בצרפתית, במבטא העתיק, אפזמן. ובזה באנגלית, אפיזמנט. דהיינו, ריצוי. פיוס. בסדר? לרצונו לחפר עליו כדי לפייס. בסדר. טוב, בואו נמשיך. ויאמר אליו העבד, אלו היו 60 שניות על המילה רצון במקרא. ויאמר אליו העבד, אולי לא טובה האישה ללכת אחריי לארץ הזאת, תיישב אשיב את בנך אל הארץ אשר יצאת משם. עכשיו זה הרבה יותר מובן, זה לא סתם איזו שאלה טכנית, איפה יגור הזוג. יש פה שאלה אידיאולוגית, לאן הולכת המשפחה של אברהם, בעצם לאן הולכת האנושות. כנראה שזה עבד מיוחד מאוד, האיש הזה. הוא מבין את תורתו של אברהם. ואומר אליו אברהם, ישמר לך, פן תשיב את בני שמה. השם אלוהי השמיים, אשר לקחני מבית אבי. חסר פה משהו. המעתיק שכח לכתוב ואלוהי הארץ. אה? אין. זה מאוד מוזר. אשר לקחני מבית אבי ומרץ מולתי, ואשר דיבר לי ואשר נשבע לי לאמור לזרעך אתן את הארץ הזאת, הוא ישלח מלאכו לפניך ולקחת אישה לבני משם. כנראה, כשאברהם מדבר על הקדוש ברוך הוא, בהתחלה, הוא קורא לו אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, על שם המקום שבו אברהם יושב. אבל כשהשם לקח את אברהם מבית אביו, זה היה בחוץ לארץ, שם הקדוש ברוך הוא אלוהי השמיים ולא אלוהי הארץ. מובן? כלומר, אברהם יודע שבחוץ על הארץ, כדי להיפגש עם האלוהות, צריך להתנתק מן הארציות. צריך להיות שמימי. גם אצל הגויים אנחנו רואים את זה, שכל מי שחפץ בדבקות באלוהים, נהיה ספיריטואליסטי. הוא מעוניין ברוחניות. לעומת זה, בארץ ישראל יש חידוש. בארץ ישראל, הקדושה דווקא בארץ. לכן אומר הגאון מבילנה, שהנשמות של הגויים מקורן בשמיים. והנשמות של ישראל מקורן בארץ. יותר גדול. להיות מסוגל לגלות את הקדושה בכל. זה מונותאיזם מוחלט. לכן גם מסביר אברהם, אם אתה לוקח את הבן שלי לחוץ לארץ, הקדוש ברוך הוא יהיה רק אלוהי השמיים, ולא אלוהי הארץ. מספרים שבגן, בתלמוד תורה, ילד קרא בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ושאל, ומתי ברא חוץ לארץ? קודם כל זה אומר שהילד קורא כמו שעברי קורא. הארץ זה ארץ ישראל. אז באמת מתי ברא חוץ לארץ? יש לכם תשובה? השמיים. כל מה שלא הארץ הוא השמיים. והראיה שמי שנוסע לחוץ לארץ, חלילה, הוא לוקח מטוס, לא? עד כאן להיום. שלום.